כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, המפלגות השונות נערכות לבחירות. היום ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מציג את קמפיין המפלגה לקראת הבחירות. כולנו של משה כחלון, הרשימה המלאה מוצגת גם היא במהלך היום, 11 המועמדים הראשונים, בהם גם אנשים, אנשי ביטחון, אנשי תקשורת, אנשים שמייצגים את השכבות החלשות, נדבר על כך בהרחבה בהמשך. הבית היהודי אחרי הפריימרי, ספירת הקולות, אין הרבה הפתעות, מפלגה ללא מזרחיים כמעט, וגם נשים שיצטרכו לקבל שריונים בתוך המפלגה הזו, האם הזהות שלהן מתאימה לדעות האידיאולוגיות של יושב ראש המפלגה. גם ש"ס תשיק היום את קמפיין הבחירות שלה באירוע פעילים שיתרחש באשדוד בשעה הקרובה, כל אלו סביב מערכת הבחירות. המונים השתתפו הבוקר הצהריים בהלווייתו של הרב מרדכי שמואל אשכנזי, זכר צדיק לברכה, רבה של כפר חב"ד. במהלך ההלוויה הוכתר בנו הגאון הרב מאיר אשכנזי, שיבדל לחיים טובים, לממשיך דרכו בהנהגה ובכס הרבנות של כפר חב"ד. ולסיום גם על הסקרים, אלו של כל השבוע האחרון שנכנסים ביחד לסקר הסקרים, שנביא אותו כאן בהמשך במהדורה המרכזית של כל חי. העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית, שעה אחת לפנינו, הרבה מאוד עניינים פוליטיים, המפלגות השונות מציגות היום גם את רשימות המועמדים, גם קמפיינים. כתבנו גואל וקנין, שלום לך.
ערב טוב אבי.
ערב טוב, נפתח עם אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, היום משיק את הקמפיין, בעצם נועם נאום, די, איך נאמר, מחפש את השביל לצאת מהפרשייה הקשה שתוקפת את המפלגה שלו.
כן, אז אביגדור ליברמן היום פותח את קמפיין הבחירות שלו, הוא מציג את הקמפיין הזה שלמעשה אומר תכלס ליברמן, זה הסלוגן העיקרי שילווה את הכל, עם לא מעט מסרים שהוא ינסה להעביר אותם בהמשך, אבל כאשר המסר העיקרי לכאורה, וזה מה שהוא מציג היום, זה הנושא של חילופי שטחים, אריאל לישראל ומלפחם לפלסטינים. אביגדור ליברמן מבין שכדי לחזור ללב המיינסטרים הישראלי עד כמה שניתן, זה פשוט, הוא חייב להתחיל לדבר שלום, לדבר תהליך מדיני, ולגלות אחריות, לגלות פרגמטיות, סוג של משהו כזה. הוא מבין שכל פרשת השחיתות שנחקרת, ושרה, סגנית שר בכירה מאוד בישראל ביתנו, היא זו שלמעשה נמצאת במוקד הסיפור הזה, הדבר הזה לא עושה טוב למפלגה, ועם הדבר הזה הוא צריך להתמודד, והוא מנסה להתמודד מזה בדרכים אחרות, הוא מנסה לכאורה לברוח מהסיפור הזה על ידי סוג של אמירה מדינית, אתם רואים אני אדם מתון, אני לא כזה קיתוני כמו שאתם חושבים, הוא מנסה לעשות הכל כדי לברוח מהסיפור הזה של, של, של פרשיית השחיתות הזו, ואם צריך, גם משדרים מסרים שאתה לא באמת מאמין שאביגדור ליברמן מוציא את המילים הללו מהפה שלו.
אוקיי, גואל, בוא נצרף אל השיחה את לילך וייסמן, כתבת גלובס, שלום לילך. אחרי אביגדור ליברמן, היום בעצם הרשימה של משה כחלון מוצגת לראשונה, 11 המועמדים הראשונים לפחות מוצגים לציבור. יש איזה בשורה גדולה ברשימה הזו?
קודם כל, שאלה מאוד מעניינת, למה משה כחלון מעדיף להציג רק את 11 המועמדים הראשונים? האם הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים? האם אלה המספרים שהוא רואה בסקרים? יכול מאוד להיות, די מוזר, אני חייבת לציין. אני זוכרת שכשיאיר לפיד למשל הציג רשימה, הוא הציג אותה עד המספר ה-18 או ה-19 עשר, כשהוא הציג אותה בפעם הראשונה, כחלון צנוע עולה רק על 10. וכן, היום אנחנו שומעים על כמה שמות חדשים, בנוסף לשמות ששמענו עד עכשיו, של מייקל אורן ואלי אלאלוף, מצטרפים כמה חבר'ה חדשים, אלי כהן, ורועי פולקמן, שמות שלא שמענו עד כה, מרב בן ארי. אני לא, מרוב ששמות כל כך לא מוכרים, אני אפילו לא מצליחה להיזכר ברזומה שלהם, אבל נראה שמדובר באנשים בעלי רקע כלכלי. שאלה מעניינת היא למה משה כחלון בחר לשים אותם בעשירייה הראשונה.
דווקא את ה-11, ובעצם יש כאן בתוך הרשימה, אם אנחנו מצליחים לחפש אנשים בולטים, מוכרים, אז רק החמישייה, השישה הראשונים הם באמת אנשים שמוכרים לציבור הישראלי, מהמקום השישי ואילך, מלבד שי בעבד, מנכ"ל הרשות השנייה, די שמות אפורים, כמו עורכת הדין מירב בן ארי, או רועי פולקמן, או אלי כהן.
זה נכון, אבל אני חושבת שזה, אנחנו יכולים עכשיו לדעת שהקמפיין של כחלון התבסס על הלחץ ורק עליו, מהסיבה פשוט שהשמות האלה פשוט לא מוכרים, ולא עליהם הוא יוכל לבנות את הקמפיין שלו, ולכן ברור מאוד שזה משה כחלון, משה כחלון, משה כחלון, וכל השאר יסתרכו מאחוריו, אבל לא נראה אותם במרכז הקמפיין.
כן, אוקיי, יהיה קצת יואב גלן, תהיה קצת אלי אלאלוף. טוב, נמתין לראות איך זה יתפתח. נדבר קצת על הבית היהודי. גואל, הרשימה של הבית היהודי סגורה, נכון, סופית?
הרשימה של הבית היהודי אכן היא סגורה.
אין הרהורים, אין...
בכפר המכבייה, לא, אין להם מה להרהר. נפתלי בנט לא כל כך הצליח לגוון את הרשימה הזאת כמו שהוא רוצה. הוא רצה הרבה יותר אנשים חילונים בפנים, לפחות עוד שניים, את זה הוא לא מצליח לבצע. מבחינת המערכת הפוליטית, מה שהיה הוא שיהיה אותם אנשים, אולי זזו אחד ימינה, שתיים שמאלה, אבל לא מעבר לכך. למעט מנכ"ל המפלגה שתמיד רוחו הייתה, אבל הוא לא היה חלק מהח"כים, היום הוא נמצא שם, אבל שוב, אתה רואה שמפלגת הבית היהודי למעשה הופכת להיות ליכוד בית, היא מתנתקת מהערכים שלה, אנחנו רואים הילד שקד, אישה מעורכת בבית היהודי, אבל עדיין לא מדובר באישה דתייה, כך שהיא לא חלק מה שהקראנו המפדל הישנה, בהחלט שינוי בתוך הבית היהודי, אבל לא השינוי שרצה בנט, הוא עוד יצטרך ללמוד דבר או שניים בכל מה שקשור לרשימות מומלצים ולרשימות חיסול.
אוקיי, okay, מצד שני, אני רוצה עוד זווית אחת לטיעון הזה שאתה מביא, ונשמע גם את לילך על העניין הזה, אולי בנט באמת מתכוון להיות ליכוד 2, הוא לא מתבייש בזה.
בנט מנסה להיות ליכוד 2, אבל גם לא מבטא על הקטנה ימינה, הוא מנסה, אנחנו ראינו את הקמפיין שלו, את קמפיין ההיפסטרים, הוא מנסה לקחת גם מרוטשילד וגם מהימין, וכן, הוא רוצה להיות ליכוד בית, הוא חושב שהוא יכול לקחת מנתניהו, הוא צריך לקחת מנתניהו. עכשיו דרך אגב, הולך להיות כאן איזשהו תהליך מאוד מעניין. גם בנט וגם נתניהו, האינטרסים שלהם סופרים. בנט רוצה להידבק לנתניהו כדי להגדיל את עצמו, נתניהו רוצה להתבדל מבנט כדי להגדיל את עצמו על חשבונו. ועכשיו השאלה מה זה יעשה להסכם הזה ביניהם. עד עכשיו אנחנו יודעים שהיה הסכם בין השניים שלא לתקוף אחד את השני. היום בנט כבר התחיל ככה איכשהו להוציא כמה דברים החוץ. מעניין מאוד לראות מה זה יעשה להסכם הזה.
האמירה היום של נפתלי אבי, אמירה היום של נפתלי בנט שהם רוצים ללכת שהבית היהודי עוד אמור להנהיג את המדינה, זו אמירה מיותרת, זה פחות או יותר מזכיר את האמירה של יאיר לפיד מיד אחרי הבחירות שעברו, אני רוצה להיות ראש ממשלה, הוא לא היה אמור לעשות את זה עכשיו, זו אמירה מיותרת מבחינתו, וזה שוב סוג של איזושהי תאונת דרכים מול נתניהו.
גואל, ברשותך מילה אחת על הקמפיין של ש"ס שגם עומד להיחשף הערב, במהלך הערב, בכנס פעילים באשדוד. מה התמונות של מרן?
אין הרבה מה לומר. זהו, מה שהיה הוא שיהיה בש"ס, מרן הוא זה שדאג לקולות בעבר, בגללו באו מצביעים, ואת זה רוצים לבוא ולהביא שוב למצביע הש"סי הקלאסי. אנחנו רואים שם את הסלוגן, מתגעגעים, מאוחדים, ממשיכים. המילה מאוחדים באה לנסות ולשדר, אין פילוגים בש"ס, כולנו ביחד, זה לבדל אותם. מאלי ישי למעשה בא לומר מרן זה שס ושס זה מרן ואף אחד לא יכול.
כן, מאוחדים כנראה עד הרגע שבו יכריז אריה דרי על רשימת המועמדים שלו לכנסת, ואז נקווה שהמילה מאוחדים תישאר בעינה.
שם כבר יש מתח לא פשוט, כולם רואים את הסקרים והם בלחץ מהתזוזה שלהם, בפרט לאור הגיבוי שמקבל אריה דרי בתקופה האחרונה מכל מי שרק יכול להיות, ומפחדים שהגיבוי הזה יגרום לו להרגיש משוחרר ולבצע תהליכים פנימיים בתוך התנועה.
אוקיי, לילך, יש משהו להוסיף לסיום השיחה שלנו?
אני רק יכולה לעניין אתכם בסקר שעומד להתפרסם ערב בגלובס, אפרופו ש"ס זוכה שם לשמונה מנדטים, עלייה של מנדט אחד מהשבועיים האחרונים.
מתוששת.
שבועיים קיבלו אותנו שבעה. בדיוק, ואלי ישי נכון להיום לא עובר אתנו את אחוז החסימה, יש לו שני מנדטים.
לילך וייסמן מגלובס, תודה רבה. גואל והקנין כתבנו, תודה. והנה הסקר הזה שעכשיו שמענו מוביל אותנו לסקר הסקרים, פרויקט 61. נחמיה גרשוני, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב. שקללת גם השבוע, אז כן. לפני שננתח וננסה קצת להבין מה קרה כאן והתהפוכות הקלות, התנודות הקלות בשבוע האחרון, מה הנתונים שהשקלול שלך מעלה?
אני רוצה מראש לתת אזהרה, זה לא כולל, השקלול לא כולל את הסקר של גלובס שדיברנו עליו הרגע.
כן, זה סקר שמתפרסם רק הערב, ברור.
כן, הוא מדבר עד הסקר של גלובס, ואמורים להיות הערב עוד שלושה סקרים מאוד מעניינים. בקיצור, בוא נגיד לזה ככה, התמונה נראית מאוד מאוד יציבה, זה נראה אצלנו שהליכוד עם 23 מנדטים, העבודה והתנועה עם 23 מנדטים, הבית היהודי עם 15, המפלגה הערבית המאוחדת מגיעה עד 12 מנדטים, יש עתיד עם 10, כולנו תל כחלון עם 10, יהדות התורה עם 8, ש"ס עם 7, מרצ 6 וישראל ביתנו 6, שזאת כמובן צניחה קבועה וארוכה.
המגמה של ישראל ביתנו לכיוון מטה, המגמה של ש"ס לכיוון מעלה, זה נכון האמירה הזו ששמענו מלילך וייסמן?
כמגמה כן, השאלה היא איך אנחנו מסתכלים על כל סקר ואיך אנחנו מסתכלים על כל סוקר. אני מאוד מאוד ממליץ לראות הערב מה יהיה עם עוד שלושה סקרים, אנחנו נדע אותם אני מניח תוך שעתיים. התמונה היא ששס כן מתחזקת קצת, התמונה היא כרגיל שאלי ישי לא מצליח לעבור את אחוז החסימה. יש נתון מעניין שבאחד מהסקרים דיברו על אלי ישי עם 3 מנדטים ועוצמה לישראל עם 2, ואז השאלה היא כמובן מה קורה אם הם מתאחדים. הערכה היא שהם
כנראה שלא
לא
יהיה להם, אין מנוס למפלגות הללו מלבד להתאחד.
או להתאחד או לפרוש, או להתאחד רשימה חרדית מאוחדת, כן. שזה דיברו על 18-20 מנדטים.
אגב, מעניין לבדוק את העניין הזה של מפלגה חרדית מאוחדת. אם אנחנו מדברים עכשיו על סקרים, החברי כנסת החרדים אומרים כאן שני דברים. אחד, נראה באמת מפלגה גדולה בסקרים, לא במציאות. וזה ייתן לנו נזק, כי אם רק בסקרים נהיה חזקים, זה ייתן דרבון ליאיר לפיד, למור, ראו החילונים איך החרדים כובשים לנו את המדינה. זאת טענה אחת שלהם, טענה שנייה, שהם לא יצליחו למקסם קולות כשהם יהיו ביחד. מה אתה אומר על שתי הגישות הללו?
אני אומר שכל עוד מדובר על ש"ס מאוחדת, ובשיתוף עם אלי ישי, כשרואים רשימה שפונה לכל הקהלים ולכל הצדדים, כמו ש"ס ההיסטורית, כמו ש"ס של יותר מ-12 מנדטים, אז בוודאי שזאת הדרך היחידה למקסם את הקולות כשהמפלגות רצות בנפרד. לעומת זאת, במצב הנוכחי היום, יכול להיות שזאת באמת דרך היחידה להגיע ל-16 מנדטים, להגיע ל-17, אולי ל-18. אני מתקשה לראות תמונה של 20 מנדטים לציבור החרדי כמפלגה אחת גדולה. צריך לזכור שיש גם דתיים לאומיים שמצביעים, ויש גם ערבים שמצביעים לשם.
רק אם אלי ישי עובר את אחוז החסימה, אז אנחנו מצליחים להגיע לגוש של 20 מנדטים.
אם אלי ישי עובר את אחוז החסימה, זה
נותן לו אוטומטית 4 מנדטים.
כנראה לא, אבל מן הסתם שהספרן קצת, כל שאר המפלגות ירדו טיפה, ואז אנחנו מדברים על 18 מנדטים בערך לרשימות
החרדיות. מה שהיה הוא שיהיה, בקיצור.
כן, אבל זה די מכובד בהתחשב בכך ששס ירדה בסקרים שנה שלמה.
כן.
הייתה ירידה רצופה, טוב, שנה טוב. שלמה, והנזקים הצטברו.
בהחלט, הרב עובדיה נפטר, ועוד דברים נוספים שאפשר לצרף לרשימה הזו. אוקיי, בוא נדבר על המפלגות הגדולות. איכשהו בעקביות, לאט לאט אנחנו רואים את העבודה והתנועה, לא רק משוות לליכוד, אלא אפילו קצת נותנות בראש.
אז זהו, אז הייתה כאן נדנדה ארוכה של שתי מפלגות היו ראש וראש, 22-23, 22-23, 24. בשבוע וחצי האחרונים הליכוד התחיל לעלות, והעבודה התחילה לרדת, ואז הגיעו הפריימריז בעבודה מול הפריימריז בליכוד, וכנראה טרפו קצת את הקלפים. צריך להבין שהקולות לא עוברים העבודה ישירות לליכוד ולהפך, אלא הם עוברים בהזכה הצידה. מישהו מצביע, אומר, הרשימה הזאת לא מתאימה לי, אני לא אצביע לליברמן, אני אצביע לבית היהודי, אני לא אצביע לבית היהודי, אני אצביע לליכוד וכן הלאה. ובסופו של יום אנחנו יכולים לראות שהנה עכשיו, מדברים על כבר על שני סקרים לפחות, שהעבודה מגיעה ל-24-25, לליכוד בירידה, וזה באמת דבר שמדאיג, התנועה הזאת מצד לצד של המערכת הפוליטית. יכול להיות שבסוף כל המפלגות ירדו כולן כלפי מטה ונראה מפלגות בגודל של 20, אולי 18 מנדטים. אפשר לנחש מה זה יעשה למערכת הפוליטית, זה יהיה כאוס מוחלט. אבל כרגע נראה שיצחק הרצוג די שלב מול תמונת הסקרים.
תמונה מעניינת, נזכיר שאנחנו, מה, שבועיים לפני הגשת הרשימות?
שבועיים בדיוק. יש עוד שבועיים עד להגשה הסופית של הרשימות. הדבר היחיד שעדיין אנחנו לא יודעים שהוא משמעותי, רשימת ש"ס שאמורה להתגלות הערב או מחר למיטב הבנתי, לפחות ברובה, והרשימה של יש עתיד, גם עדיין אנחנו לא יודעים איך היא בדיוק תיראה, אבל מאוד מאוד קשה להאמין שזה ישנה מהותית את תמונת הסקרים.
כן. קשה להניח שש"ס גם תציג את הרשימה שלה בימים הקרובים, עד כמה שאנחנו מצליחים להבין זה יהיה כמה שעות לפני סגירת הרשימות.
הרשימה הסופית.
כן, כן, אוקיי, בורסת השמות היא בהחלט גדולה, מגוונת ומעניינת ולא תמיד גם אמינה. בכל מקרה נסתפק בדברים הללו שלך, נחמיה גרשוני, פרויקט 61, תודה רבה.
ערב טוב.
אז על פי הסקרים, כמו שאנחנו רואים, מפלגת כולנו בראשות משה כחלון ניצבת על 10-11 מנדטים. שלום לשי בעבד.
ערב טוב
לך. אז הנה, היום באופן רשמי אתה מוצג במקום ה-11 ברשימת כולנו. רק נאמר למאזינים שאתה היית מנכ״ל הרשות השנייה עד לא מזמן, אז איך אתה מתחיל להיות במתח מי עכשיו עד הבחירות, אה?
לא, אני לא במתח. אני חושב שיש לנו, אנחנו רק עכשיו באמת מתחילים את הקמפיין, ובשבועות הקרובים אנחנו גם נצא עם כל המסרים בצורה מסודרת, עם התוכניות שלנו ליום אחרי הבחירות. אני מניח שכשהציבור יראה וירגיש את כולנו, גם את רשימת המועמדים וגם את התוכניות, ובעיקר את העשייה שיש ליום שאחרי ואת התוכניות הרבות שיש ליום שאחרי, הציבור יגיד את שלו.
תרשה לי לומר משהו, אולי אפילו קצת בנימה אישית, בגלל שאנחנו מכירים איכשהו רשות שנייה וכולי, אתה האיש הדתי, שומר המצוות, נאמר, המובהק היחיד שיש ברשימה של כחלון.
קודם כל זה לא נכון, כחלון בעצמו הוא גם איש מאוד מסורתי, זה דבר ראשון.
הרבה אנשים מסורתיים.
כן, נכון. ושתיים, לא כל הרשימה עדיין נחשפה, נחשפו רק 10 המקומות הראשונים, ואני אחרי משה, ואני מציע שנמתין. ונראה בדיוק שכל הרשימה תפורסם, כמה באמת שומרי מצוות וכמה לא. ודבר שני שאני חושב, זה שאתה יודע, הערכים של האדם ודרך הארץ של האדם לא מיוצגת בהכרח על הכיפה שיש לראשו. וגם המחויבות שלו לדעת וליהדות ולתורת ישראל היא לא בהכרח בגן הכיפה שיש לראשו.
זה בסדר, זה ברור, אבל בסוף מפלגה שפונה להרבה מאוד קהלים, ביניהם גם קהלים דתיים, מסורתיים, צריכה להתייחס גם לעניין הזה, בעיקר כשיש ברשימה כאלו שמציירים או לפחות מציגים תמונה שונה שקצת אולי תפריע לקהלים דתיים כאלו ואחרים להתחבר למפלגה.
תראה, המקום שאנחנו, קודם כל כמו שציינת, וגם משה שעומד בראש המשנה הוא אדם מסורתי, ואנחנו בוודאי לא נפעל לדברים שיפגעו בדת ישראל. מצד שני, אנחנו מאוד מאמינים שהדרך הנכונה לפעול זה תחיה ותן לחיות. אנחנו צריכים לייצר פה מצב שבו אזרחים יוכלו לחיות כל אחד על פי דרכו, ומצד שני שיהיה כבוד ומקום ראוי לדעת ולתורת ישראל.
אוקיי, אני לא אכניס לך לשאלות קשות מדי, כי איך נאמר, עוד לא גיבשתם מסרים, ואני אתחיל עכשיו לנתח מי זאת עורכת הדין מירב בנרי, שנמצאת במקום ה-10, ופעילותה בעיריית תל אביב בסוגיות דת, או רחל עזריה, המוכרת לנו מירושלים, היא וסוגיות דתיות וחרדים. נעזוב את זה, אני רוצה לדבר עליך רגע ברמה האישית. כן. בוא ננסה להכיר אותך למאזינים, שי בעבד.
כן, אז כמו שאתה יודע וכמו שאמרת קודם, אני הייתי עד לא מזמן מנכ״ל הרשות השנייה, אני גדלתי רוב שנותיי בסקטור הפרטי, הייתי מנכ״ל צים ישראל לפני. כל חיי הייתי פעיל חברתי בצורה כזו או אחרת, אין בהתנדבות בעמותות, או אין בפעילות חברתית כזו או אחרת. ולפני שנתיים החלטתי שאני מרים את הדגל ועובר לעשייה הציבורית. ואחרי קרוב לשנתיים ברשות השנייה, כשראיתי שהעשייה המהותית היא יכולה גם להיות וראוי שתהיה גם מבית המחוקק, החלטתי להצטרף למפלגת כולנו ולעשייה של כולנו. אני מכיר את תיכון כמה שנים, ובמאז שהודיעו על בחירות התגבשו התנאים להצטרף למפלגה. בהתחלה באמת חשבתי שאני אעבור לתפקיד ביצועי ולא לרשימה עצמה, אבל נקראתי לדגל ואני שמח בכך, אני אעשה את מיטב יכולתי כדי באמת בכנס הבא, שיחד עם כל חבריי מכולנו ובראשות משה, להביא לכל השינויים החברתיים הכלכליים שאנחנו צריכים.
מה השינוי הכי משמעותי? באיזה תחום הכי היית רוצה לנסות ולחולל שינוי בעולם התקשורת, ביוקר המחיה, במה?
תראה, בפרשת וערה, פרשת השבוע הקרובה של חוקורים, מתחילים לספר על שבע המכות שעברו על מצרים. אני היום מסתכל על זה, על המכות החברתיות שיש על עם ישראל. אם זה מכת הדיור, אם זה מכת יוקר המחיה, אם זה מכת יוקר המזון, אם זה מכת המונופולים. יש הרבה מאוד תחומים כלכליים חברתיים שבהם אנחנו ניתן לתת מענה. בראש ובראשונה בהם זה הדיור, אבל גם יוקר המחיה ותחומי המזון, נושא הבנקים. יש לא מעט נושאים אני חושב שצריכים וחייבים לעשות בהם שינוי מהותי, כדי שהצמיחה שכל הזמן מדברים עליה לא תהיה רק צמיחה אצל העשירונים העליונים, אלא אותה צמיחה תהיה ותפשט גם לכלל העשירונים של מדינת ישראל, וכל אזרח ואזרח יוכל להרגיש אותה פעם אחת בשכר שהוא יקבל, ופעם השנייה בסל הצריכה שהוא צריך להביא לביתו, שהיום שני הדברים האלה כולו בלתי אפשריים, גם השכר נשחק ברמה הריאלית, וגם סל הצריכה הולך ומתייקר ומתייקר, אם זה במוצרי המזון הבסיסיים ואם זה במחירי הדיור. ובדברים האלה אני אשתדל להיות מעורב, להביא מהניסיון הכלכלי שלי, להביא מהניסיון הניהולי שלי, יחד עם שאר חברה ויחד עם משה שהוביל את כולנו, להביא לשינוי אמיתי ולעשייה אמיתית בעם ישראל.
אתה יודע, מה זה אומר שהשמאל אומר שאתם ימניים מדי, ובימין אומרים שאתם שמאלניים מדי? מה, כנראה אתם...
זו שאלה מצוינת, תראה, אני חושב שפשוט השמאל והימין שצריכו שאחד הדברים המהותיים ביותר היום במדינת ישראל זה להתעסק בנושאים החברתיים-כלכליים. וכדי להסיט אותנו מהדיון, וכדי להסיט אותנו שוב פעם מהדברים המהותיים שאזרחי ישראל משוועים להם, מתחילים עוד פעם לנסות להחזיר את הדיון לנושא השמאל או לנושא הימין. היום מבחינתנו ומפלגת כולנו רצה על מצע מאוד מאוד ברור. אנחנו לא מתייחסים לשמאל ואנחנו לא מתייחסים לימין, ויש לנו את העמדות המדיניות שלנו בנושא הזה.
למה? שתי מדינות לשני עמים זאת הכרזה מאוד משמעותית ברמה המדינית.
אני אומר שוב, אבל אנחנו פה לא בשביל לעשות את ההכרזות בנושאים המדיניים. אתה יודע, הכריזו כבר הרבה לפנינו על שתי מדינות לשני עמים, והכריזו כל כך הרבה ממשלות לפנינו, אנחנו נעשה ככה בתחום המדיני, ואנחנו נעשה ככה בתחום המדיני. אני לא יודע, אני חי 38 שנים, ואני לא ראיתי שינויים כל כך מהותיים ב-38 שנים האחרונות, שבמיוחד לא ב-20 שנה האחרונות או 15 שנים האחרונות, שכל ממשלה שהצהירה על מצע מדיני, בסוף היום קיימה אותו. אבל אני חושב שכן, יש דברים, כי זה לא רק תלוי בנו, וגם יש גם פאטר בצד השני. אבל אני כן חושב שיש הרבה מאוד דברים חברתיים, כלכליים, שכן תלויים רק בנו, לא בשום פרטנר, אין את מי להאשים. רק אותנו ואת האתון שלנו ואת היכולת שלנו לבצע שינויים אמיתיים.
וכנראה שגם בשאר הנושאים אתם מנסים איכשהו למצוא את דרך האמצע, להישאר מרכז, להישאר מאוזנים. אתה יודע, אם נביא דוגמה, אתה הרי כמנכ״ל הרשות השנייה יודע היטב שזאת העבודה שלנו למעשה ברדיו. אתה עושה משהו, אז אומרים אתה מייצג אותו ואתה נגדו. אתה עושה אחרת, אומרים לך עכשיו אתה נגדו ואתה מייצג את השני. אתה תמיד מנסה למצוא את דרך האמצע, זה כמעט אותו דבר מה שאתם מנסים לעשות מול אזרחי ישראל בכל הנושאים שהם לא.
אני לא חושב, אנחנו מנסים לבוא ולהגיד חברים, בנושא המדיני יש יותר פרקטיקה, ופרקטיקה נוהגת, ותהיה מדיניות שתהיה, ואנחנו ניתן עם המדיניות בצורה מוגדרת ומאוזנת, אבל זה לא הנושא המרכזי שאנחנו רוצים עליו. הנושא המרכזי שאנחנו רוצים עליו, אני חושב שצריך לתת שינוי, ולצערנו הרב, וכל ממשלות ישראל לא קיבל עד היום ביטוי כמו שצריך, זה הנושא הכלכלי החברתי.
אוקיי, אפשר לתת לך שורת שאלות קצרה של תשובות וכן ולא?
אני יכול להשתדל, אני לא מבטיח שאני אדע את הכל.
יופי, הצבעה לתחבורה ציבורית בשבת, אתה בעד או נגד?
בתחבורה ציבורית בשבת?
כן.
אני חושב שבשלב הזה, זה, אתה יודע, זה לא שאלה של כן ולא. זה שאלה הרבה יותר מורכבת.
הנה, פוליטיקאי חדש נולד.
לא, אתה יודע, אני אגיד לך למה.
שי, זה בסדר.
אני אגיד לך למה. אתה שואל שאלה שהיא נורא מורכבת. בוא נניח במקום שהוא חילוני לגמרי.
אני שואל שאלה שאם היית אומר כן, הייתי אומר לך, אם היית אומר כן, אז הייתי אומר לך שמספר 8 ברשימה שלכם כבר הצביע נגד, ואם היית אומר לא, אז הייתי אומר לך שמספר 9 ברשימה הצביע בעד.
אז אני יכול להגיד לך כזה דבר. אני חושב שבאמת לענות לך תשובות שטחיות של כן ולא, זה לא לעניין. אני חושב שהנושא הזה צריך להיבחן. צריך לבדוק את קדושת השבת ואת חשיבותה לאנשים ולציבור שחי באותו מקום, ואיזה סוג של תחבורה ציבורית תספק. האם יש שם אוכלוסייה דתית גדולה שזה יכול לפגוע בה? האם אין שם אוכלוסייה דתית גדולה שזה יכול לפגוע בה? האם רק קרה שם אוכלוסייה חילונית?
האם זה יכול לפגוע במדינת ישראל? בלי קשר לאוכלוסייה, בסטטוס קוו, בסמלים של המדינה.
נכון, נכון. גם מה המשמעות הסטטוס קוו, באיזה היקפים עושים את זה, איפה עושים את זה, מה הנראות כלפי השבת? אני מסכים איתך, זה שאלות מאוד מורכבות, אבל השאלות המורכבות האלה, אני מאמין, בתור בן אדם שבא מבית דתי וגדל למד בישיבה תיכונית וגדל על ברכי הציונות הדתית, אני תמיד למדתי דבר אחד, שבמקום שרוצים לנסות למצוא את העמק השווה, אנחנו יכולים לנסות ביחד פה למצוא את העמק השווה. במקום שאנחנו נחפש כל היום את מה אנחנו חלוקים ואיך אנחנו יכולים להיות עוד יותר חלוקים וללכת לקצוות, זה המקום, כמו שיאיר לפיד ניסה לעשות בבחירות שעברה עם הגיוס של החרדים והאנטי המובהק שלו, אני חושב שבמקומות האלה אנחנו כל פעם נופלים. המדינה שלנו היום צריכה יותר אהבת חינם, יותר קרבה ויותר לנסות למצוא את העמק השווה מאשר כל הזמן לחפש איפה הדיכוטומיה ואיפה אנחנו יכולים להביא את עצמנו לפינות שלא נדע לצאת מהם.
אוקיי, איך נאמר, אתם תלמדו תוך כדי תנועה.
עוד פעם, לא שמעתי.
כנראה שתלמדו תוך כדי תנועה.
אני מניח שנצליח לא רק ללמוד, אלא שנצליח לעשות גם הרבה תוך כדי תנועה.
כן, טוב, כי לא העלינו פה את סוגיית הנישואים המזרחיים והגיור.
אני אומר שוב, כל הנושאים האלה, אנחנו נצטרך לתת עליהם את הדעת באותה צורה, בצורה מאוזנת, בצורה שקולה. כמובן, לקחת בחשבון איך אנחנו משמרים בצורה אופטימלית, גם מצד אחד את הסטטוס קוו, גם מצד שני את הסמלים ואת הסטטוסים של מדינת ישראל.
שי, אם אתה תתנהל בפוליטיקה כמו שהתנהלת ברשות השנייה, אז בהחלט המאזינים שלנו לפחות יכולים להיות רגועים, זה באופן אישי ספציפית לדבריך.
קודם כל תודה רבה, ואני חושב שאצלכם זה היה, ושאמרתי לכם כבר פעם, שזווי זיכרונו לברכה תמיד היה נותן את משל הבקבוק והצינור. ואתה יודע, בחיים אתה יכול, אתה יודע מה ההבדל בין בקבוק לצינור. כן. בקבוק בסופו של דבר הוא מתמלא, וצינור יכולים לעבור בו מים אינסופיים. אם אתה כבן אדם מבין שכל מה שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא אתה צריך להעביר הלאה, אז המים שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך הם תמיד אינסופיים.
ואם אתה בקבוק ואתה עבר את זה אצלך...
נכון, אז אני...
כן, אצלנו בתחנה.
נכון, ואת זה, ודרך אגב, אני חייב להודות לכם, כי אתם גרמתם, הבאתם לי זכות גדולה להעביר בשם סבי אמרה להרבה מאוד מאזינים. ואני מאוד אשתדל, אני מקווה שאני אצליח בעזרתו של הקדוש ברוך הוא גם, להצליח לעמוד באמירה הזאת ולהצליח לעמוד במקום שבו אני יוכל לעבוד וכל מה שאני אקבל, ואני בוודאי גם אעשה טעויות לאורך הדרך, אני אשתדל לעשות כמה שפחות, אבל את כל מה שקיבלתי שאני אצליח להעניק הלאה ולהעביר הלאה ולהיות שליח ציבור במלוא מובן המילה.
שי בעבד, אנחנו מאחלים לך ברמה האישית כמובן בהצלחה, באשר למפלגת כולנו, ימים יגידו, אתה במקום ה-11, אז נקווה שיהיו לכם 20 מנדטים, שתהיה רגוע.
אמן, אני אהיה רגוע בכל מקרה, ונקווה שנפלגת כולנו, כי זה לא קטלוי בי, זה לא הסיפור שלי, זה באמת הסיפור של מפלגה שלמה, שבאה לעשות עשייה אמיתית למען הציבור בישראל, בנושאים הכלכליים חברתיים, ולהפוך את המדינה שלנו למקום שקצת יותר טוב, וקצת יותר קל לחיות בו, ואמן שנצליח.
מעניין רק שהצגת את עצמך, לא הזכרת את שייטת 13, זה מה, כבר לא בדם, אה?
לא, אני במילואים שם, אני לא גדלתי ביחידה במקור, אני רק בשמונה שנים האחרונות שם, אבל שתיים, אני חושב שהיום יש נושאים הרבה יותר מהותיים מאשר אני בעצם זה שאני קצין במילואים בשייטת 13.
אוקיי, רב סרן במילואים, שי בעבד, תודה רבה לך.
תודה, תודה לכם.
בהצלחה, פרסומת ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אל הבית היהודי, הרשימה המלאה כאמור הוצגה היום לאחר הפריימריז במפלגה, אנחנו יכולים לראות רשימה מגוונת, אין הרבה מאוד פנים חדשות ברשימה, אבל שוב השאלה חוזרת ועולה, האם הבית היהודי עדיין נשארת המפלגה הציונית הדתית, או שהיא הופכת לאט לאט להיות ליכוד 2 עם כמה כיפות או זקנים, פה ושם זקן אחד אפשר לומר, ברשימה הזו אולי שניים, אם אני מצליח עכשיו לעבור. בני רבינוביץ, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום גם לשמעון ריקלין.
ערב טוב.
בני, מה דעתך לרשימה שהוצגה היום?
רגע, בוא נשאל קודם את שמעון, אני ניסיתי לעזור לו, בוא נראה לאן הוא הגיע. שמעון, איזה מקום הגעת?
אני מקום 22 בשקלול, עם
ה... אחרי כל השריונים.
עם כל השריונים.
אהה.
אוקיי.
תראה, אני אמרתי לשימון כבר, אני שמעתי ממנו פעם ראשונה, כשהוא הולך להתמודד בבית היהודי, או לפני שהודיע על זה פומבית. אני אמרתי באופן ברור, מי שרואה את הפתיחת האפשרות להיבחר לערבייה ולדרוזים, ולדתיים ולחילונים, ולדתיים לייט וחרדלים, באמת, מיקס, ממש מיקס גדול, אני אלתי... זה נשמע, נראה מפלגת כל אזרחיה, לא נראה בכלל, לא בית יהודים, לא מתחיל בכלל. ואני לא מבין עד עכשיו, אני, חוץ מאולי קטע אחד של שתי מדינות לשני עמים, שביבי נתניהו כבר גם כן חזר מזה, מה ההבדל באמת בין הליכוד לבין הבית היהודי? חוץ מדבר אחד, שגם בנט רוצה להיות ראש ממשלה, אם לא דרך הליכוד, הוא יעשה את זה דרך הבית היהודי שמעון. בוא תסביר לנו, אני באמת לא מבין.
קודם כל, שמעתי שנתניהו חוזר בו מהעניין, ולפעמים בני, יש לך נטייה להתבלבל בין עיקר לטפל, וזה בסדר גמור. לא ראיתי בינתיים לא את המועמדת הערבייה, ולא מועמד דרוזי שנכנסים. מדובר ברשימה עם רבנים, רבנים חשובים שנכנסו בפנים, כולם אנשים דתיים, כמעט כולם דתיים ועירי שמיים.
המקום הראשון זה הילד שקד, אישה חילונית.
המקום הראשון זה נפתלי בנט, והילד שקד, הילד שקד,
בפריימריז.
אני מדבר על הילד שקד, היא מצוינת. היא אישה ציונית, ובעיניי המבחן למפלגות היום במדינת ישראל, ואני אומר לך את זה בתור יהודי דתי, שהבית היהודי הוא מפלגה דתית, קודם כל מאשר לפני לאומית, זה מבחן האם אתה ציוני. והילד שקד היא ציונית נאמנה.
זאת אומרת, לפני דתי צריך להיות ציוני, שמעון, שמעון.
ואני מציע, אני מציע לא לבדוק בציפיות של הילד שקד, אלא לבדוק את מעשיה. ואני מכיר...
שמעון, שמעון, מה זה מעשיה? אישה שהיא מצהירה שהיא אישה חילונית. אין לה שום דבר עם דת ישראל. אז זאת אומרת שכל הציונות... רגע, רגע.
אל תגיד שאין לה שום דבר עם דת ישראל.
כל הציונות והלאומיות שלה נובעת ממה? מתורה, מירת שמיים, מתפוס, ממה?
הבנתי, בני, הבנתי, בני. בוא ניקח את כל החילונים פה, נשים אותם בתוך גטו ונשמיד אותם. מה אתה מדבר? תגיד לי. תגיד לי, מה אתה מדבר? מה זה הציונות הטובה הזאת?
תצטרפו לליכוד.
תצטרפו לליכוד. סליחה, אדוני. רוב עם ישראל עדיין הוא חילוני. הוא מנסה להתקרב ליהדות. יש גישה שמנסה לקרב, ויש גישה שמנסה להסתגר. בני, אתה רוצה לשבת לתוך הגטו שלך ולתת ציונים לכולם? תהיה בריא. אנחנו בעד לנסות לחזור את עם ישראל.
שמעון, עוד לפני שהגרעין התורני... שמעון,
תגיד לי, שאלה, שאלה, שאלה. אם חשוב... בני, 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 בני.
מתי הגיע קהילה הגרעין התורני לאופקים?
די,
או בירוחם, או בסדרות.
נו, בערך זה קהילות סגורות, זה גם שם הקהילות
סגורות,
שלא מחברות לציבוריות הישראלית. בני, תצאו מהגטו.
אוקיי, אנחנו נצא מהגטו, שמעון, רגע, רק שנייה, בני.
אפולה, בירוחם, בדימונה, באופקים, בבאר שבע.
זה התחלה טובה.
בכל החלום, מי נמצא בגטו?
רבותיי, רבותיי, רגע, בואו ננהל דיון. רגע, בואו נגיע לזה נקודה, כי עוד פעם זה יחזור לגטו, כבר היינו שם לפני כמה חודשים בעניין אחר. אנחנו עדיין בגטו, משווים קצת לאיזה חמצן. תגיד, שמעון, שאלה רגע רצינית. אם הדתי יותר חשוב מהלאומי, למה ברשימה יש אישה שהיא יותר לאומית מאשר דתית, ואין דתי אחד שהוא יותר דתי מאשר לאומי?
קודם כל יש דתי יותר מאשר לאומי, לדעתי הרב רונסקי הוא יותר דתי מאשר לאומי, הרב בן דהן הוא בוודאי דתי יותר מאשר לאומי, זה לא נכון. אבל אתה נוגע באמת בשאלה רצינית ותן לה שני משפט. תראו, חברים, אנחנו יודעים שתורת ישראל זה העניין. אין בזה ספק. תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, ותורת ישראל. ובסוף, ברור לאיפה אנחנו רוצים ללכת, וברור מאיפה אנחנו באנו. השאלה, איך עושים את זה? אם אתם חושבים שהנציגים שלכם, הפוליטיים בכנסת, הם מקרבים את עם ישראל, הם באמת מקרבים אותו לתורה ומצוות, אשריכם. אני חושב שלא. אני חושב שזה משימה יותר קשה, וזה משימה לא פשוטה בכלל, ללכת עם דברים שתאמינו לי, אני לא רוצה לפתוח את זה ברדיו, גם לי באופן אישי מאוד קשים שאתה נפגש עם אנשים. אבל מה לעשות, גם בתורה וגם אחרי זה בכל הפוסקים, אנחנו עם אחד. ושמדברים על שמירת שבת, מדברים על שמירת שבת לא של החרדים, אלא של עם ישראל. ויש לנו שליחות לכל העם. והשליחות הזאת היא חשובה מאוד. ובדרך לשליחות הזאת צריכים לעשות שיתופי פעולה הכרחיים וחשובים עם כל חלקי העם. ואנשים כמו הילד שקד, ואנשים כמו ינון מגל, שהוא ציוני, נלעז, קטין בצהל, שחטף את בית, שהוא בליבו רוצה ומחפש יהדות, כמו הילד שקד, חובה עלינו לחבק אותם ולהושיט להם יד, ליד שהם מושיטים לנו, ולא לדחות את היד הזאת.
אפשר להתייחס, שמעון, אחרי אני אומר...
בבקשה.
אפשר, בבקשה.
מה, בוא, אבל אני באמת רוצה לומר באופן הכי רציני שבעולם. הרי אם יעמוד לפני הילד שקד, אני לא רוצה להעמיד את זה בצורה כל כך חריפה, אבל בואו נצייר דוגמה, שבת מול פינוי התנחלות. אין אפשרות שלישית, או זה או זה.
לא הבנתי את הדילמה.
אם זה משבר על השבת, העיקר לא לפנות
פיצות.
רגע, שמעון, תן לי.
זה לא נכון מה שאתה אומר. לא, היא גם לא כזו
לאומית. אבל תן לי לשים משפט. אם האישה הזאת, ואותו דבר אילון, אילון מגל באמת הולך לבית הכנסת, הוא... מחנך את הילדים שלו בבתי ספר דתי, נגיד שיש לו בהחלט איזושהי קרבה לדת. אבל הילד שקד אומר את זה פורש, אני אישה חילוני. בנקודה. היא מסתירה על זה. נכון? עכשיו אני אומר בפורש, כל מה שנובע אצלה, כל הציונות, כל הלאומיות שלה, לא נובעת ממקור של תורה. אני לא רוצה לספר לך את הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שתמיד היה אומר, שברגע שאתה לוקח לאומיות שלא מקורה תורה, גם לאומיות הזאת, היה לנו לאומני וציוני יותר גדול מאשר אריק שרון, שפינה את כל גוש קטיף? בהנף...
רגע, גמרת עם הנאום, הטיעון מובן. בני, תשמע, אתה מפתיע אותי, אתה שייך למיעוט, מיעוט אגב שאני מאוד אוהב באופן אישי, באמת, החרדים הם החיים הטובים, באופן אמיתי, אבא שלי הלך עם כיפה שחורה, זיכרונו לברכה, ואתה נותן פה ציונים לכל מדינת ישראל, לכל עם ישראל. מי שמך? מי אתה?
אוקיי, טוב.
מי אתה שאתה נותן ציונים לכולם?
אוקיי, אנחנו לא נותנים ציונים לאף אחד. בני, אתה נותן ציונים למישהו?
לא,
מה הוא עושה כל הרעיון הזה?
אני בעצם חוזר על השאלה שאבי שאל, שאלה עקרונית ויסודית מהמעלה הראשונה.
בסדר, אז הוא ענה שהרב רונצקי, אז הוא אמר שהרב רונצקי, אגב, אני רק אזכיר אמירה של הרב רונצקי, שאמר שהוא מרגיש יותר קרוב ליש עתיד מאשר למגזר החרדי.
אני לא יודע בזה כשהוא אמר את זה, אני אומר לכם על יש עתיד, אני חושב שההליכה עם יש עתיד הייתה טעות, אני חושב שהציבור החרדי, אני אגיד את זה שוב, הוא בעל הברית הטבעי שלנו, הוא העתיד בכינונה וקיומה של המדינה היהודית פה, והוא גם יצטרך לצערי, ואני אומר את זה באהבה גדולה, להתחיל להפנים את זה, די לפחד מהגלות, ולצאת החוצה, okay. כי הפוטנציאל בעוצמה נמצא אצלכם.
אז אנחנו לפחות בעניין הזה מציינו את הוויכוח, אתה כבר יצאת מהגלות, אנחנו מתפללים לצאת מהגלות.
אני לא בטוח, אני חושב שגם אני לוקה בזה. לכולנו יש קצת ליקוי בזה.
לא יודע, אנחנו בגטו מתפללים לצאת ממנו. וכשאנחנו בגטו, אתה יודע, אמר פעם מישהו שאם לא היה את חסידי סאטמר, או לא יודע, תחפש חסידות יותר קיצונית, שמקפידה על כל מה שרק אפשר בנושאי דת, אז גם אלו שהיו פחות סאטמרים, היו קצת יותר קרובים לחילוניות.
אמר את זה, ארי, אמר את זה מהרב שח בהספט שלו על הרבי מסאטמר.
100%, 100%. ולכן זה מונע ממכם להתקרב לחברה
הישראלית? לא, לכן ככל שהבית היהודי תציב את הסמן שלה יותר בצד החילוני, אז כל הזרם של המפלגה ושל המצביעים שלה ילכו יותר לחילוניות.
אתה צודק, לא, להפך. אני אמרתי להם, תקשיבו משפט, אמרתי להם, רבותיי, הוצאתם סרטונים של כל מיני איפסטרים וכאלה דברים, והבאתם חילוני לשריון, המצביעים בחרו אתמול רשימה שיותר חרדלית, יותר תורה, יותר מיינסטרימית, בפירוש, בדיוק ההפך מה שאתה אומר.
הייתה חילונית אחת ברשימה, ותראה כמה התווספו.
אוקיי, טוב, עד כאן העניין הזה, אגב, מרי קלין, אתם מייצגים...
שימון,
אתם מייצגים מזרחיים? חוץ מהרב בן דהן?
אני חושב שיש לנו מזרחים. אני בעצמי, אגב, חצי מזרחי, חצי אשכנזי.
לא, אני סתם שואל, אתה יודע, קלפה כבר לא... זבולון קלפה כבר לא נמצא ברשימה.
נכון, אבל יש לכם את הרב בן דהן, יש את שולי מועלם. חבר'ה, בסדר, אתם רוצים שנתחיל לעשות ספירה בכל
מפלגה? לא, אבל בואו, מפלגה שמייצגת דתיים, עם הרבה מאוד גוונים, שיש לה רבני קהילות בכל מיני מקומות, בסוף זאת מפלגה דתית עם כיפה על הראש, ובדעת יש לנו ערכים ולמסורת, לעדות, לזרמים השונים בתוך היהדות, בלי קשר לאפליות.
אני שמח שבאגודת ישראל מקפידים על שולבם
של מזרחים. לא, אגודת ישראל מצהירה, אומרת אנחנו מפלגה אשכנזית, וש"ס אומרת אנחנו מפלגה ספרדית.
אנחנו מפלגה של כל עם ישראל.
לא נכון, אני לא רואה פה את כולם.
אני אסיים משפט. הילד שקד היא חצי אשכנזי, חצי עיראקית. אני חצי טוניסאי וחצי פולני. אתה רוצה שנתחיל את הספירה הזאת?
כן, כנראה למוטי יוגב גם יש איזה סבא שהגיע מלוב.
לא, אני מדבר על אמא שלי ועל הילד שקד על ההורים שלה.
סימון, זה מפלגת כל אזרחי, אתה רוצה לומר, מפלגת כל אזרחי.
אני אומר, זה מפלגת...
אי אפשר כנראה ליצור משהו מופלאים. אוקיי, עד כאן. מיצינו. בני רבינוביץ', שמעון ריקלין, תודה רבה, ערב טוב לכם.
תודה רבה, ערב טוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
פרשננו מני גרה, שלום מני.
שלום, ערב טוב אבי.
עם מה נפתח, עם אשדוד?
אני חושב קודם נפתח עם אלי ישי.
אלי ישי.
השבוע נוסף הסתיים, והוא עדיין לא הציג בשבוע הזה מועמדים ברשימה שלו. אני חושב שזו האופציה היחידה למפלגה הזו לעבור, לפחות בסקרים, אם הם יחד יציגו איזשהו מישהו משמעותי, לעבור את אחוז החסימה, ואז לזכות כן לתמיכה שתוכל להעביר אותם את אחוז החסימה, כי תמיכה לאלי ישי יש, הבעיה היא שחלק הארי של אלו שרוצים לתמוך בו חוששים שהקול שלהם ילך לפח. כלומר, אם הוא לא יצליח לפתור את העניין הזה, הרי שהוא בבעיה קשה, ולכן הפתרון בשלב הזה זה הוספת כוכבים, הוספת אנשים לרשימה שאמורים להביא איתם קהלים נוספים. אז השבוע הזה הסתיים ולא הוצג אף אחד ברשימה, כך שגם בעניין הזה הוא מתקשה, אבל הפזילה של אלישה היא לכיוון החרדים העובדים. ראינו ביקורת קשה, בעיקר ביהדות התורה, על כך שהם לא יודעים כיצד להתייחס לכל הקהלים של החרדים העובדים ביהדות התורה, בדגל התורה בעיקר מתגוננים ועונים תשובות, אבל אלישה עושה מעשים. גם אתמול מגיע למכון לב בירושלים, שם סטודנטים חרדים, שאפשר לומר שהם עונים להגדרה הזו, שם גם יש בדיוק את השילוב הזה של בין חרדלים לחרדים, לדתיים לאומים, ושם הוא מדבר עליהם בצורה ישירה, גם מנופף בדברים שהוא עשה בעבר עבור האקדמיה, ומדבר על זה בצורה גלויה וברורה, שזו המטרה שלו להגדיל את החרדים במעגל האקדמיה.
איפה עומד המסע ומתן עם עוצמה לישראל, אם בכלל יש כזה?
מסע ומתן עם עוצמה לישראל בשלב הזה לא קיים. יש דבר אחד שנמצא על הפרק, וזה שבמידה ואכן באופן סופי יראו שאין להם אפשרות לעבור את אחוז החסימה, אזי יחברו לבן ארי ומרזל לגוש, לבלוק, מה שנקרא לבלוק טכני, אבל לא חיבור לאותה מפלגה.
אוקיי, עכשיו לשעס, מציגים קמפיין, אתה מדבר על משהו יוצא דופן שאמור להיות שם, בוא תנסה לתת לנו קצת יותר פרטים ומידע.
כן, הצליחו להפתיע אותנו, אבל מצד שני זה באופן קבוע, כך גם זה תפקידם של אנשי יחסי ציבור, לומר שהקמפיין יהיה נועז ומפתיע. הדגימות שראינו היום, מי שהספיק לראות את העיתונים שיצאו היום הזה, בלשון המטה לא כל כך מפתיעים, לא ראינו איזשהו סלוגן מיוחד וחד משמעי, אבל מה שכן ניתן לומר זה שדרי עומד להתמקד בעניין הזה של הדאגה לחלשים, הדאגה לעניים, הדאגה לאלה שאין להם קול, שאף אחד לא מדבר עליהם, מתכוון באמת לשכבות החלשות, לזאת לאחר שכחלון די נכשל גם בהצגת הרשימה שתטפל באמת באותה שכבה חלשה שממנה שס חששו, כלומר באמת אלו שנמצאים בפריפריה ואלו שלא מסיימים את החודש, לא אלו שרוצים רק איך להסתדר, איך לרכוש דירה ואיך להסתדר עם רכב ואיך לדאוג לתחבורה יותר נוחה, אלא אנשים שפשוט מאוד מתקשים לסגור את החודש, אליהם okay. מתכוון ארי דרי לפנות, אלו יהיו מסרי הקמפיין המרכזיים, בעוד שעה קלה בכנס הפתיחה של מערכת הבחירות באופן רשמי לפעילים, לנציגי הציבור, מתחיל גם הפעם, כמו היציאה למערכת הבחירות, גם הפעם המיקום שנבחר הוא אשדוד.
מני גר, הפרשננו, תודה רבה לך.
תודה.
זה הזמן לומר למאזינים שלנו שמסתיים שבוע פוליטי מעניין, שבוע פוליטי נוסף לפנינו. השבוע גם איבדנו כמה וכמה רבנים וגדולי ישראל, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיאמר די לצרותינו, ולהבדיל שישלח רפואה שלמה הרב בן שמעון, הרב שלמה בן שמעון שליטה, שזקוק לחמי שמיים. אנחנו נודה לצוות, לעורכת אסתי פלד, לטכנאי סגי פרל מוטר, ולכם מאזינים, שתהיה שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.